פרק ד' משנה ב', ואנחנו מדברים עכשיו על שבע כפולות. פרק הזה מתעסק בשבע כפולות. שבע כפולות הם מהאותיות, מ-22 אותיות. 22 אותיות היה שלוש, שאלה היו שלוש אימות, שלוש, אלה היו שלוש יסודות, אש, רוח ומים, שמהם מתהווה הכל. הכל גם בקף, הכל גם בקוף, הכל שמדבר גם אש, רוח ומים. ואחר כך אנחנו בשבע כפולות. שבע כפולות אנחנו כבר מדברים על כלים ממש שבהם אנחנו מקבלים חיים. גם השלוש אמות הם כלים. כאשר יש בנו את היסודות, האש, הרוח והמים, הם כלים. כלים למה? כלים לכוחות רוחניים. כוחות רוחניים אלא כוחות שחיים. כוחות של חיות שיש בתוך הגוף שלנו. איפה אנחנו מחזיקים את הכוח הזה שחי? בתוך היסודות. היסודות מחזיקים בשבילנו. בתוך כל חלקיק יש גם את החלק הפיזי, אנחנו נראה את זה כאש, רוח ומים. אש מהבחינה הזאת זה החמימות שיש בגוף. הקישור שיש במערכת העצבים, כל זה קשור לאש. והרוח והמים, אלה הכלים שבהם אנחנו מחזיקים משהו, משהו מאוד יקר, אבל משהו שאנחנו לא רואים, משהו שקוף. המקום השקוף הזה, שם הכל נמצא. זה המקום של הדעת, איפה שאנחנו רואים שיש משהו. זה נראה לנו פשוט, זה נראה לנו לא כל כך מורכב, כי זה תמיד שם, אבל דווקא במקום הזה אנחנו מקבלים משהו, והמשהו הזה זה הכל, סביב זה כל המשחק. לפעמים אנחנו מתרגשים מהחיים ואנחנו רואים דברים בחוץ, שזה נראה שהדברים בחוץ מרגשים אותנו. ראינו משהו גדול, ראינו משהו חשוב, ראינו מישהו. אבל לא, זה לא שם איפה שההתרגשות נמצא. התרגשות זה משהו שקורה בתוך מערכת העצבים. הדבר הגדול זה לא המקום. המקום זה משהו שנמצא איתנו עכשיו גם. החשיבות של המקום הזה, זו החשיבות של כל דבר שיכול לרגש את המקום הזה. זאת אומרת, הדבר הגדול שאנחנו רואים בעולם, במציאות, אין לו חשיבות רק בגלל שהוא משפיע על המקום בו אנחנו חווים את עצמנו ומשנה אותו. לכן, זה החשיבות שלו, זה הגדולה שלו. אז מה בעצם החשיבות, איפה החשיבות? החשיבות זה במקום שיש לנו תמיד. וזה אפשר לפספס, אנחנו יכולים בקלות לראות את זה אחרת, ואז זה משנה את כל מה שקורה בתוך המערכת. אז אנחנו מאבדים את הכוח, אנחנו מאבדים חשיבות. וזה טעות. תמיד כאשר אנחנו עושים פגם במציאות, מה שנמצא מאחורי זה זו טעות, טעות בתפיסה. כל סוגי הרשע חוזרים בעצם לסוג של טעות. טעות שיכול להיות מאוד זמין, מאוד קל לנו לעשות, ולכן הרבה אנשים ייחשלו בטעות הזאת. אבל בשורש של כל רשע זה טעות, טעות בהבנת המציאות. ולכן במקום הזה, איפה שאנחנו מקבלים את החיים, שם תמון כל החשיבות. כל חשיבות שאנחנו ננסים על משהו, זו בעצם טעות. טעות למה? כי מי ששם את החשיבות הוא הסיבה, הוא המקום, הוא השורש, בגללו זה חשוב. אז בשביל מי זה חשוב? כאשר אתה אומר משהו חשוב, בשביל מי זה חשוב? אם אתה מבין בשביל מי זה חשוב, אתה מבין מי חשוב. ולא הדבר, אף פעם. זה לא יכול להיות דבר. לא יכול להיות משהו שהוא יותר חשוב מהדבר בשביל מי זה חשוב. כל רמת החשיבות תהיה כמה זה חשוב לשורש הזה, שבשבילו אנחנו מנסים למדוד מה חשוב ומה לא חשוב. וזה נותן את הפקודות, איך אנחנו מדמיינים את הצורה של החיבור הזה במה שחשוב ובין מי שמחשיב, איך שאנחנו מציירים את הצורה הזאת, זה נותן פקודה למערכת העצבים, איך אנחנו נתפקד בתוך המערכת. זה יגרום, אם יהיה איזון, אם יהיה יציבות בתוך המערכת, והנפש תרגיש את עצמה בטוחה, או שיהיה חוסר איזון במערכת, והנפש תרגיש שהיא מאוימת. למה? אם יש חשיבות למשהו שהוא מחוץ לנפש, יותר מאשר לנפש עצמה, אז הנפש כבר לא יכולה להרגיש בטוחה. כי היא לא יודעת מה יהיה עם הדבר החיצוני הזה. אין לה על זה שליטה. אז עכשיו היא נמצאת במוזניים שאינם שלה. אז היא כבר לא יכולה להרגיש את רמת הבטיחות. ולכן אנחנו בעצם נותנים את הפקודה לנפש שהיא צריכה לדאוג. יש מקום, יש דבר, יש משהו שהוא יותר חשוב, ואנחנו עכשיו צריכים לגלות האם הדבר הזה מרשה לנו להירגע, או הדבר לא מרשה לנו להירגע. והנפש תמיד עושה את החשבון הזה. זה הטבע שלה לעשות את החשבון הזה, כדי לדעת את עצמה, כדי לדעת איך להתנהג. המערכת עצבים דורש את המידע הזאת. מה חשוב ממה? מה הולך לפני מה? כי בתוך המערכת יש כל הזמן אלפי פקודות, והם לא מגיעים לתודעה כי הם לא מספיק חשובים. ומי החליט את הסדר? מתי החליט את הסדר? על פי מה החליט את הסדר? מה חשוב ממה? מי בא לפני מי? איך זה עובד? ומה אנחנו באים ללמוד? שגם הכלל שאליו אנחנו אמורים להביא את עצמנו, אנחנו חלק מכלל, ולכן כל מה שאנחנו זה אנחנו חלק ממשהו, זה תמיד המציאות שלנו. אנחנו מין מסוים שמתנהג בצורה מסוימת, שקיבל תוכנה מסוימת, וזה מי שאנחנו, זה בעצם המהות שלנו. משם אנחנו מגיעים, פרט שהוא חלק מכלל. אז גם שיש לנו את הקשר הזאת עם הכלל תמיד, המציאות שאנחנו מוסרים את עצמנו אליו, זה ממש בתוך הנפש שלנו. איפה אנחנו בחלק מהכלל? איפה השורש שמחבר אותנו אל הכלל? השורש הוא השורש הנפשי. שאנחנו מתחלקים עם הכוח הנפשי שיש בתוך העולם, כולנו יש לנו חלק בתוך הנפש הזאת. ואנחנו נותנים לה צורה, אנחנו נותנים לה משמעות, אנחנו נותנים לה זהות. וזה מה שנותן לה אפשרות להתאבות על האדמה. איך שאנחנו מתרגמים אותה, זה הגישה שיש לה למציאות. אם אנחנו נתרגם שונה, יהיה לה גישה אחרת, השלכות אחרות, מציאות אחרת לחלוטין. וזה אנחנו רואים, כל הזמן יש מציאות אחרת. ועל פי מה? על פי הנפש. הנפש מנהלת איך המציאות מתקדמת. אז מה חשוב? מה הכי חשוב? מה חשוב יותר מכל דבר במציאות? הנפש. הנפש שלי, הנפש שלך, הנפש שלו. הנפש של מי הכי חשוב? הנפש שחי על האדמה. הנפש של כולנו. מי יותר מועיל לנפש? יותר חשוב. מי מפריע לנפש? הוא בעיה. הוא בעיה מבחינת המציאות, לא מבחינתי. זה לא אישי. הוא בעיה כי אנחנו כאן במציאות מסוימת, והוא מפריע למציאות הזאת להתקיים. הוא מפריע לנפש להתאבות במקום שהיא אמורה להתאבות. אז השורש הוא בתוך הנפש, הנפש יודעת. היא הכי חשובה, אז היא נותנת את עצמה. הנפש לא חשובה, היא לא נותנת חיים. היא לא מעוניינת. אם היא לא מעוניינת, אם חסר חיים, מי יסבול? הגוף יסבול. מה יקרה בסוף? הנפש תסבול. למה הנפש תסבול? כי היא לא נותנת את עצמה לתהליך של החיים, היא לא באמת רוצה. אז היא במחסור. וזה השורש של כל המחלות. גם פיזיים וגם נפשיים, רוחניים, כל הסוגים. הנפש לא מספיק רוצה להיות בתוך הגוף. אף אחד מאיתנו לא מספיק רוצה להיות. אין את התנאים שצריך בשביל שנרצה. עברנו כולנו כל מיני דברים בחיים שלא התאים למה שאנחנו ולמי שאנחנו ולאיך שאנחנו. ואז הנפש לא יכולה להתגבר על המציאות פה, על האדמות. הנפש צריכה להסתגל. חלק מההסתגלות שלה זה שהיא מחבה דברים. כשהיא רואה שזה לא ממש מדויק המצב בשבילה. היא מנמיכה את הטון. היא לא נכנסת לגמרי לחיים. אבל יש דרגה של הנמכה עד שבאמת הגוף כבר לא יכול לפי זה. זה לא מספיק. אז הכלים האלה מקבלים את החיים, מקבלים את המציאות. מקבלים את זה כל הזמן, לפי איך שסידרנו אותם. בתוך האש, הרוח והמים אנחנו מקבלים את ההוויה עכשיו. כל הצורה שאנחנו מרגישים את עצמנו בתוך הגוף, זה צירופים של אש, רוח ומים, שיש בהם חיים, הם חיים בתוכנו. ואנחנו מרגישים אותם. ועל ידי ההרגשה הזאת, אנחנו מסיימים תהליך שעל ידו קורה חיים. זאת אומרת, גם הדעת שלנו, החלק שאנחנו מרגישים את החוויה, וגם החלקים בעצמם, כולם עובדים במעגל כדי לסדר לנו תהליך שאנחנו קוראים לזה חיים. כשאנחנו משנים את הדעת, אנחנו משנים את המציאות בתוך האש והרוח והמים. ואז במעגל משתנה איך אנחנו נרגיש, ואז איך אנחנו נחשוב, ואז ככה המעגל הולך. ולכן דרך הדעת אנחנו יכולים לשנות מה שקורה בתוך הגוף. דרך הדיבור אנחנו משנים מה שקורה בתוך הגוף. אנחנו עושים את זה כל הזמן. כל פעם שאנחנו מדברים, אנחנו משנים משהו מאיך שהמוח מתחבר אל הגוף. אנחנו משנים משהו באיך שהאיברים עכשיו מרוצים מהמציאות יותר או פחות. הנטייה על רצון או ההפך נטייה על כעס. כעס הפך רצון. בעולם של כעס, הכל נסגר, הכל סגור, הכל מקבל צורה מאוד חזקה שלא רוצה להשתנות, והרוח נכנסת למערכה. ובמצבים של רצון, בהפך, אין צורה, זה לא משנה, הכל בסדר. כשיש עת רצון, אין חוקים, אין חטאים. אין דבר כזה מישהו שהוא עשה משהו שזה מדי גרוע. אין מדי. זו המשמעות של עת רצון. לכן כשאנחנו מתפללים, אנחנו מבקשים עת רצון. כי אם יהיה עת רצון, יסתכלו עלינו, יגידו, בן אדם מבקש, בוא נביא לו. אם זה יהיה עת כעס, עת של זעם, עת של חוסר רצון, ואז אתה מבקש, למה אתה מבקש, ומה איתך, ואיך אתה משפיע על הסביבה, ומצב שמישהו זה, מתחיל תהליך כזאת. תהליך אחר לגמרי. אלה המידות של החיים. זה לא משהו שכאשר אנחנו חושבים בצורה הגיונית, היינו אומרים שכך אמור להתנהל העולם. אבל אם אנחנו נסתכל על העולם, ככה מתנהל העולם. העולם מתנהל לפי מצבי רוח. העולם מתנהל לפי כל מיני דברים שלא קשורים ועדיין משפיעים מאוד. למה? כי הם חלק מהנפש. הנפש היא מנהלת לפי היכולת שלה. ואם אנחנו נגיד, אבל זה לא רציונלי, זה לא הגיוני, אז נגיד, זה נכון, זה לא הגיוני. אבל ככה הנפש יוצאת בכוחות שלה ובכלים שלה. זו המציאות, ככה היא צירה אותו. זו המציאות של החיים. אם אנחנו נחפש היגיון, לא נמצא את המציאות. לא את המציאות הזאת. אז המציאות עובדת לפי העיתים, לפי המצבים הנפשיים, ולפי מה עכשיו יכול האור לצייר בתוך הכלים. ואיך שנשפר את הכלים, האור יגיע בצורה אחרת. והכל זה מתפתח. אין לזה הגבלות. כי הכוחות של הנפש, אין להם סוף, אין להם גבול. כל הגבולות הן מבחינת הגוף. ואז הנפש מפתחת בתוך הגוף, ואז היא יכולה לפתח, ובנפש כבר נמצא. נפש שתחכים, נפש שנמצא בתוך ילד, עכשיו הוא בגיל 5, וכאשר הוא יהיה בגיל 75, אז הוא יהיה חכם ביותר. הנפש לא השתנתה, זאת אותו נפש של הילד. אבל הגוף לקח לנפש הזאת 70 שנה לעבוד על הגוף, עד שהגוף יהיה מוכן להבין את מה שהנפש יש לה להגיד. הנפש כבר רצתה להגיד לילד גם. הילד לא היה מוכן לשמוע. אז זה הכל לפי הכלי, זה הכל פיתוח בתוך הכלי. זה הכל שהאש והרוח והמים יהיו מכוונים, ואז יכול להיות החוויה הנכונה. ומה עוצר? מה עוצר מהנפש לגלות לדעת את כל המהות שלה? המידות. אם אין את המידות הנכונות, הנפש תגלה מידע, וזה יגרום לקוצר בתוך המערכת. זה יגרום שאחר כך יהיה בעיה פיזית, שלא יהיה איזון בין האיברים. אז הנפש לא תגלה עד שהדעת לא מוכנה. וזה כדי לשמור על השפיות שלנו, על הבריאות שלנו. הכל תלוי באיזה מקום נמצא הפגם. אז ככל שהבן אדם מוכן, ככל שבן אדם מבין את החשיבות, ככל שהנפש אצלו נמצא יותר גבוה בדרגת החשיבות, אז הוא משקיע במקום הנכון, אז הוא מוכן לשמוע, אז הוא רוצה שהנפש תפתח אליו, וזה לא יפריע לו, כי הוא מכין את עצמו לזה. הוא רוצה את זה, הוא רוצה להבין את עצמו, הוא רוצה לדעת מה באמת נמצא מאחורי כל המצבי רוח שלו. אז הוא עובר תהליך שבאמת הנפש משנה את הדרך שלה. ויש בה את כל האפשרויות, יש בה אפשרויות שאנחנו לא יכולים לדמיין. כל שלב שאנחנו עוברים בחיים, אנחנו מגיעים למשהו שלא יכולנו לדמיין. כי אנחנו לא יכולים לדמיין איך ירגיש כאשר אנחנו מקבלים רגישות בעוד אזור במוח. בעוד עניין, בעוד פונקציה, זה אי אפשר לדמיין את זה. אם אנחנו מגיעים לשם, יש לנו חוויה. אם זה, אין לנו את הרגישות הזאת, אז אין חוויה. זה לא שייך. זה כמו בן אדם שיש לו רגישות ליין ישן, ואז הוא מרגיש. ואצלו כל שינוי זה משמעותי. ואיך אפשר להסביר את זה לבן אדם שלא מרגיש את זה? אצלו זה כל יין זה יין. אז גם בהוויה של הנפש, במהות של הנפש, ככל שהיא מפתחת את הכלים שלה כדי להבין את המציאות, אז יש לה חוויות שאי אפשר להסביר אותן. אפשר רק, או שיש לך את הרגישות ואתה שם, ואתה מרגיש את המשמעות, יש לך את הקשר הזה עם השכל העליון, או שאין את הפיתוח הזה וזה לא שייך, וזה לא נמצא. אז הכל זה, הכל, כל המהות של החיים שלנו, זה החיבור הזה בין הכלים והאור. כי האור מצד עצמו כבר היה לנו, כבר היה לנו את כולו. אנחנו זה. אבל החוויה פה, הרעיון הוא ללבוש מסכה, שאתה לא יכול לראות את האור שלך, אתה יכול רק לחשוב על זה. אתה יכול רק להתבונן ולראות את המצב שלך, אתה יכול רק לגלות דרך תהליך. אתה לא מרגיש את עצמך מי שאתה. אז במקום הזה, אם אתה יכול להביא את עצמך, אם אתה יכול לזכור מי אתה באמת, במקום הזה, זה המקום איפה שיש כלים, כלים דווקא כאלה, כלים כמו שיש לנו, כמו שאנחנו מכירים. אלה הכלים מאוד חשובים. הכלים האלה, המשמעות שיש מאחורי הכלים האלה חלק בנפש שצריכה לבטות את עצמה, לצאת לפועל דרך העבר הזאת, דרך התהליך הזאת, דרך כל חלק וחלק מהגוף, כל פונקציה שיש לגוף, כל חיבור שיש בין האיברים, כל זה, זה מהות נפשי שזה מגלה. זה לא סתם שהגוף פועל ככה. אז זאת אומרת שבמהות שלנו אנחנו כאלה. אנחנו לא כאלה מבחינה פיזית, אנחנו לא נשאר עם הגוף. אבל אנחנו כאלה שכאשר אנחנו פה, אנחנו מתאימים לגוף. זאת אומרת שאנחנו כאלה. זה הצורה שלנו באיזשהו מקום. אם אנחנו רוצים להביע את הצורה הרוחנית שלנו בצורה פיזית, איך זה נראה? בדיוק כמו הגוף. זו המשמעות. ולא רק כמו גוף, אלא כל אחד צייר את עצמו בצורה שלו. כל אחד יודע את השפה איך לצייר את הגוף הזה. כי כל אחד צייר שונה. כל אחד צייר דווקא בצורה שלו. כל הכלים שלו, כל הפרטים שלו, מכוונים בצבע ובטבע, ובמראה ובגודל. הכל לפי המהות שלו דווקא. זאת אומרת, השפה זה חלק מההוויה הזאת. היא מכירה את עצמה והיא יודעת מה היא מציירת. היא מציירת בכוונה. אנחנו לא יודעים את הכוונה. אנחנו חיים בתוך המוח. אנחנו עשינו מעצמנו זהות. אז אנחנו מחפשים מי זה, מה זה, איפה אנחנו. אנחנו בתוך גוף האדם, אנחנו לא מכירים את האדם הזה. זה המצב שלנו. אנחנו בתוך משהו, והמשהו הזה לא מוכר לנו. זו הבעיה. והמשהו הזה יש לו דרך, יש לו רצונות. הוא לא סתם. הוא לא מתרצה מהכל. הוא מאוד מאוד מדויק. וככל שמדייקים איתו, והוא רואה שיש עם מי לדבר, אז הוא מדייק עוד יותר. יש לו שלבים. הוא יודע מה הוא רוצה, אבל אנחנו לא מוכנים לשמוע מה הוא רוצה, אז הוא אומר לאט. אז הוא מדבר בעד עצמו, הכלים שלו מדברים בעדו, והכלים האלה, האותיות. האותיות, היסודות, ועכשיו השבע. ופה הוא יגיד לנו יותר על השבע. שבע ולא שש, שבע ולא שמונה. שבע ולא שש, כי השבע האלה מכוונות נגד השבע מידות שיש בספירות. בספירות שהן בעשר הראשונות, היה לנו גם שלוש ושבע. אז השלוש מול השלוש השכליים, והשבע מול השבע מידות. אז פה, בשבע מידות, כוללים את המלכות גם. המלכות זה היציאה לפועל, זו גם מידה. שבע ולא שמונה, שלא נכלול את בינה, את האימא, מעל. היא לא נכללת בשבע. בהון, בחון בהן וחקור מהן, והמת דבר על בוריו, והשב יוצר על מכונו. לבחון בהם ולחקור, זאת אומרת, אנחנו צריכים להפריד פה מישהו מכל מה שסביבו. כאשר אנחנו מתבוננים על עצמנו, יש כאן מישהו, יש כאן שורש, יש כאן הוויה. ואז ההוויה הזאת מורכבת בתוך הרבה הרכבות, הרבה סוגי הרכבות, שירכיבו עליה, שזה מעל. זאת אומרת, לדוגמה, יש את שורש האדם, וסביבו יש לו את החלק הפיזי, שזה גם נותן לו מצב, ואז סביב זה יש לו כל מיני קשרים עם בני אדם ועם דברים, שזה גם משפיע על המצב שלו, ואז סביב זה יש את המציאות שהוא נמצא בו, יש את הדברים שהוא צריך לקיום שלו, יש את החנויות שהוא הולך אליהם, יש את הסביבה הזאת. הכל זה סביב האדם, סביב השורש הזה, שהשורש הזה הוא אחד, הוא דבר פשוט. אבל הדבר הפשוט הזה הוא מורכב, כי יש לו הרבה דברים שעליהם הוא נשען. אוקיי? אז כאשר אנחנו רוצים לחפש את האחד הזה, אנחנו צריכים להתחיל לבחון ולחקור מה הם הדברים שבוהם, שבדברים האלה התחיל ההרכבה, התחיל להסתבך האחד הזה, עד שהוא עכשיו במצב שאנחנו מוצאים אותו. אנחנו רוצים לקלף את כל הדברים שנמצאים סביבו, כדי שהוא יישאר לבד. שאנחנו נבין שהוא זה לא הדברים האלה. הדברים האלה הם אמיתיים, הם קיימים בתוך המציאות שלנו. הגוף שלנו בנוי בשביל שיהיה לה אינטראקציה עם הדברים האלה. זה חלק מהחוויה, אבל זה לא משאתה. אתה משהו אחר. אתה שורש. אז בחון בהם וחקור מהם, בחון בהם, תכיר את הכוחות האלה. תחפש אותם בתוך עצמך, הם נמצאים, הם פועלים. הם יותר קרובים מכל דבר שאתה מכיר. אז תבחון בהם. תתחיל להבחין מי הם, שתכיר אותם מול כל הכוחות האחרים. כאשר הם פועלים בך, אתה תכיר. או, הנה, זה הכוח הזה. אני מכיר את זה. בוא, חבר, עכשיו זה הזמן שלך. או, עכשיו זה לא הזמן שלך, אתה תגיע יותר מאוחר. אז בחון בהם וחקור מהן. חקור מהן זאת אומרת, תחקור מה הם לא. תבין מה הם הדברים ותבין מה הם לא. תבין את כל הדמיונות שיש סביב דברים. יש כוחות בחיים שלנו שמרוב שאנחנו לא מדברים עליהם או שמרוב שאנחנו לא מכירים אותם, יש סביבם סיפורים, יש סביבם כל מיני דמיונות, כל מיני שדים, כל מיני השגות לא נכונות שאנחנו מסתבכים איתם. וזה מקשה עלינו, זה מקשה לנפש לאהוב את עצמה, כי היא חושבת שיש בה דברים שהם לא אמורים להיות שם. וכמובן שזה לא ייתכן, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז בחון בהן וחקור מהן, תכיר את הכוחות, תבין מה האלוהים רצה, תבין מאיפה השורש הגיע, ואז תבין מה לא נמצא, תבין מה צריך למחוק, תבין מה לא הבנת נכון, ועמד דבר על בוריו, תעמיד דבר שיהיה לך ברור, כל דבר על מקומו. זאת אומרת שכאשר עובר עליך חוויה, תתחיל להכיר, תכיר את החוויות שלך, תכיר את העליות שלך, תכיר את הירידות שלך, תכיר מה עושה לך מה, והשב יוצר על מכונו. תחזיר את האחד על הכיסא לאן שהוא שייך. תפסיק כל הזמן לפגוע בו דווקא, כי זה לא העניין. כל הדברים סביבו זה לשרת אותו. אל תוריד אותו מהכיסא בגלל שאחד מהמשרתים שלו לא עשה את העבודה. יש משרת, יש כוח, שבעולם המסובך הזה אנחנו אומרים לכוח הזה, אתה ממונה על הכסף, אתה תלך ותרוויח לי כסף. ונניח חס וחלילה שהממונה הזה נכשל, ואין כסף. אל תלך עכשיו ליוצר, לשורש, לכוח הנפש המדברת, ותוריד אותו מהכיסא, בגלל שהשליח הזה לא הצליח להביא כסף. זו לא הדרך. המלך נשאר על הכיסא. המשרת צריך איזה חיצוני, פיתוח פנימי, גישה אחרת, הכל אפשר. אבל להוריד את המלך מהכיסא לא יעזור לנו כלום. זה אף פעם לא יסדר את הבעיה. איך זה קורה? כי אנחנו מערבבים את הכוחות, חלק אמיתיות, חלק דמיוניות, והראשון, הראשי, הוא לא קיבל בכלל את הזהות שלו עדיין. הוא לא נמצא מספיק. אף אחד לא מפחד ממנו. הוא מקבל על הראש כמו כולם. כאילו הוא סתם עוד אחד. כל הכוחות שכחו למי הם עובדים, למי הם פועלים. למה הם בכלל נמצאים? למה הם קיימים בכלל? מי נתן להם? מי נותן להם חיים? אז במהלך כזאת, החוויה מדרדרת. כי כל פעם שקורה משהו שאחד מהשליחים לא עשה תפקידו, מי סובל? שוב, אותו אחד. ומה הסיכוי שבעולם שלנו כל שליח ושליח תמיד יצליח? אין סיכוי. אז איפה, מה יהיה המצב של המלך? איפה המלך? והמלך הזה הוא לא מייצג רק אותך, אתה לא יכול לוותר עליו. הוא מייצג את הכלל, הוא לא שייך אליך. הוא שייך למין. אתה לא יכול להגיד, המלך שלי הוא לא אכפת לו. אכפת לו וגם אכפת לו. ומה שאתה עושה, אתה עושה לכולנו. אתה משחק עם הכוח הנפשי של העולם. מה שקורה לנפש שלך, קרה לכולנו. ולכן, תתבונן במה מניע, והשב יוצר על מכונו. תחזיר את הכוח שהוא השורש, שהוא יוכל להבריש, שהוא יוכל לתקן את הכל. כי הוא באמת שייך למי שאמר והיה העולם. גם הצליח, גם לא הצליח. הוא לא מחובר למשהו לפי ההצלחה שלו, הוא מחובר למשהו בגלל שהוא כאן. ההצלחה שלו לא מחבר אותו, ההצלחה שלו זאת אומרת שהוא זכר שהוא מחובר. הכישלון זאת, שלו זאת אומרת הוא שכח שהוא מחובר. תמיד הוא מחובר, אם לא הוא לא היה פה. תמיד זה עובד. גם כשזה נראה שזה לא עובד, זה עובד. כשבן אדם עובר מן העולם, זה גם עובד. זה חלק מהתוכנית. התוכנית פועלת. משנה ג' שבע כפולות, בגד כפורת, כנגד זין קצוות. זין קצוות, שזה מהם וו קצוות, שש כיוונים, מעלה ומטה, מזרח ומערב, צפון ודרום, והיכל הקודש מכוון באמצע. היכל הקודש זה הכוח שחי, שהוא תמיד מכוון באמצע והוא נושא את כולן. זאת אומרת, בכל כוח שחי, בכל כוח שיוצא לפועל, אם אנחנו נראה אותו בעולם הפיזי, חייב להיות לו צורה של שש קצוות. יש לו שש כיוונים איפה שהוא נמצא. ובתוך השש כיוונים האלה יש משהו במרכז שנותן חיים. זה לכל חלקיק, לכל איבר, לכל ייצור. ובתוך האדם, יש לו את השש כיוונים, גם מבחינה פיזית, גם מבחינת איברים, איברים חיצוניים, סופרים את שתי הידיים, ימין ושמאל, והראש והגוף, פנים ואחור, ושתי רגליים, מעלה ומטה. או אפשר, פנים ואחור, ומעלה ומטה לראש ולגוף. ואז יש גם בתוך הגוף איברים שהם שש כיוונים, שהם הכיוונים של הרוח. כל האיברים של הגוף, הם מושכים את הרוח, מושכים את הרוח לפי היסודות כדי לאזן אותה. ולפי זה הרוח תתחמם או תתקרר, תתרגש או תירגע. הכל לפי האיברים ולפי התפקוד של האיברים. ומה מניע? הדעת שלנו, שאנחנו מנהלים אותה על פי המחשבה, מניע את כל החלקיקים האלה, מניע את כל היסודות, כדי שהם יקבלו את האיזון. אז בן אדם שיש לו דעת, הוא יודע לאזן את האיברים הפנימיים שלו, ולכן הוא יכול להגיע למסקנות נכונות. בן אדם שאין לו דעת, אז האיברים שלו אין ביניהם איזון. הוא לא מגיע למסקנה נכונה כלפי המציאות. אז הכיוונים האלה, כמו הכיוונים שיש במידות, כמו שלמדנו, מזרח, מערב, צפון, דרום, עלה, מטה, אלה הם המידות, השש מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. והיכל הקודש מכוון באמצע, זו המלכות. היכל הקודש, הכוח שחי, הכוח שיוצא, שכל השש קצוות נמצאות בשביל התכלית הזאת. הכל נמצא כביכול בשביל הלב. כי הלב תחיה דרך האיברים. כדי שהלב תחיה, היא צריכה את האיברים. אז כל איבר ואיבר כדי שהלב תחיה. ואז ביחד כל האיברים משרתים. אז אנחנו חושבים, הלב משרתת גם. אבל הלב משרתת למקום אחר, למשהו אחר, לכוח אחר. לשורש, לשורש של החיים. ולפי איך שהלב מגיבה למציאות, ככה היא גם נותנת פקודות לכוחות העליונים. ומשם מגיע חזרה במעגל, איך אנחנו נעבור את המציאות הזאת, איך אנחנו נסתדר מה שקורה כאן. אז הלב היא עומדת בין השורש של המציאות והמציאות שלנו הפרטית. הכלל והפרט. הלב של עם ישראל כאשר היא מתאחדת, היא נהיית לב אחד. הכלל והפרט, לב אחד. זו האמת. כאשר אנחנו לא עם לב אחד, זה בגלל ששכחנו איזשהו אמת. שכחנו מציאות מסוימת שהיא עדיין באותו תוקף, ואנחנו פשוט לא איתה, המוח שלנו במקום אחר. המערכת העצבים שלנו לא במציאות הזאת, אבל המציאות האמיתית עדיין נשארת. והוא, ההיכל הקודש שנמצא באמצע, הוא נושא את כולן. אנחנו היינו חושבים, האיברים נושאים את הלב. לא, הלב נושא את האיברים. בלב יש את הכוח של החיים. אז היא נותנת להם כוח. היא סוחבת אותם. והיא מתעייפת כאשר הם לא מסתדרים. היא מעורבת תמיד בתהליך. כי היא מקבלת חיים ממקום אחר, ואז היא מחלקת את זה לאיברים. והיא מקבלת את כל הפקודות של האיברים, וכאשר האיברים חולקים אחד עם השני, אז היא סובלת מזה. זה מחליש אותה. אז היא נושאת את כולם. אותו דבר, הלב של הכלל, שזה השורש, נושאת את כל הלבבות. כל הלבבות של הפרטים, רק יש להם כוח בגלל הכלל. כל אומה ואומה, כל הפרטים של האומה, רק יש להם כוח בגלל הכלל, שזה השר של האומה. בלי השר לא היה להם כוח, לא היה להם כוח רוחני. מה זה כוח רוחני? זה מה שמנהל אותם, זה מה ששוכן, הכוח הרוחני ששוכן בתוך הדם שנמצא בלב שלהם, שזה מה שמניע אותם. שם נמצא דם מאוד סמיך, והכוחות הרוחניים שנמצאים בתוך הדם הזה, זה מה שמניע את האדם. אם אנחנו נוגעים בדברים שהוא תמן שם בתוך הרוח שלו, אז זה מעורר את כולו. הוא מרגיש כאילו מאיימים ממש על החיים שלו. למה? כי הוא רשם את זה בתוך הדם של הלב שלו. וזה כל אחד ואחד לפי הרמה שלו, לפי הדרגה שלו. ולפי זה הלב הוא חבר של המציאות או מתנגד אל המציאות. הכל תלוי מה רשום שם. וזו מערכת שאי אפשר בכלל לדמיין אותה, כי היא מתפקדת ממש בין העולמות. היא מתפקדת בעולם הרוחני, שהעולם הרוחני הוא מאוד מאוד קשה להשגה, לאנשים שהם עסוקים עם החושים כל הזמן. וזה גם נמצא בתוך העולם של החושים, זה נמצא בעולם הגשמי, וזה משפיע על העולם הגשמי. וזה מנהל בין כל העולמות, ולכן מאוד קשה להשגה. אז הכוח האמצעי, הכוח שהוא נמצא באמצע, במרכז, הוא נושא את כולם. לדוגמה, כדור הארץ שהוא נמצא במרכז, הוא נושא את כל האטמוספירה שנמצא סביבו. כולל אותנו וכולל את הירח ואת כל הכוחות מתחתיה. השמש, שהיא באמצע המעגל הגדול, היא נושאת את כל הכוכבים שמסתובבים סביבה. כי היא נמצאת בכוח שלה, ובכוח המשיכה שלה היא מחזיקה אותם כל אחד ואחד במקומו. אז כל הגלגלים מסתובבים סביב נקודת מרכז. הנקודת מרכז זה הכוח שנושא את כל אלה שנמצאים סביבו. לא שהכלים, שאלה שנמצאים סביבו גורמים שיהיה נקודת מרכז. אז תמיד הוא נושא את כולן, ולכן הרוחני נושא את הגשמי. זאת אומרת שבתוך העולם שלנו, בתוך גוף קטן ומסכן כמו שלנו, נמצא כוח שהוא הכוח הרוחני, שהוא יותר חשוב ויותר שורשי מכל הכוחות שאנחנו יכולים לראות. וזה קשה להבנה. זה דורש התבוננות, זה דורש השכלה, להבין באמת איך הדבר פועל. אבל הכוח הרוחני, בגלל הטבע שלו, שהוא שכל מורכב, שכל שיכול להניע את עצמו, אז הוא בא ממקום שורשי בבריאה, בטבע, שהוא יותר גבוה מכל הכוכבים והמזלות. וזה הכוח שאליו התחבר אברהם אבינו. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ויוצא אותו החוצה, הוא אמר לו, צא מההצטגנינות שלך, צא מהאסטרולוגיה שאתה למדת, שבהם ראית שאתה לא יכול להוליד, כי עכשיו אני מחבר אותך על כוח שברא אותם, שהוא יותר גבוה, וזה הכוח הרוחני. אז אנחנו קיבלנו גישה לכוח הרוחני, בגלל שאנחנו שילוב של כל הכוחות. יש בנו כוחות שהם הרבה יותר נמוכים גם, אבל יש בנו כוחות שהם יותר גבוהים מכל מה שנמצא שהעין יכולה לראות. שזה כולל גלקסיות שלמות. אבל בגלקסיות האלה יש כוחות פשוטים. אין כוח מורכב שהשכל יכול לשכון בו, ולכן המקום איפה שאנחנו אוחזים יותר גבוה ממנו. כולל כל השורשים, כל מה שנמצא בכוחות הפשוטים, הכוח המורכב כולל אותם. וזה הכוח שניתן לנו. אז ההיכל הקודש, שזה המקום איפה שנמצא החיים, זה המקום איפה שיצא הכל, הוא מכוון באמצע. והוא נושא את כולם, כולם חיים, מקבלים חיים, רק בגללו ודרכו. נגיד את המשנה הבאה, אבל ניכנס אליו יותר פעם הבאה, משנה ד'. שבע כפולות בגד כפורת, חוקקן, חוצבן, צורפן, שזה הלשון כרגיל, אבל הוא תמיד משתמש בחלק מהם או בכולם, שזה דורש התבוננות, מתי, לדוגמה פה לא כתוב שוקלן, שזה בדרך כלל הוא כותב, אבל אחר כך יש גם עניין של גרסאות, שבגרסאות שונות אנחנו כן נמצא, אז הכל תלוי איך אנחנו נסתכל על זה. וצר בהם כוכבים בעולם, שזה השבע כוכבים הידועים, שצם חנחל, שבצאי, שבתאי צדק מאדים, חמן נוגה כוכב לבנה, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז אלה שבע כוכבים שהם נגד השבע אותיות, שבע כפולות. וימים בשנה, מבחינת הזמן, יש לנו שבע ימי השבוע, כידוע. ושערים בנפש. הנפש, כאשר יש לה את המגדל למעלה, שמשם היא מסתכלת, והמגדל הזה הוא ידוע לנו כראש, אז בראש יש לה שבע שערים שדרכה הנפש יוצאת לעולם הגשמי. השבע שערים אלה שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה אחד. אז דרך השערים האלה הנפש יכולה להתייחס אל הסביבה. אז אלה גם שבע נגד השבע אותיות. ומהן חקק שבע רקיעים, שבע אדמות, שבע שבתות, שזה קשור לספירה, זה קשור לשמיטה שאנחנו נמצאים בה, ולפיכך חיבב שביעי תחת כל השמיים. אז הבורא הוא מחבב את השביעי. למה? כי השביעי זה הסוף של התהליך שלו. בתהליך הטבעי יש שבע שלבים, ולכן אחרי שבע חוגגים. כל שבע צריכים לחגוג. זה חלק מהטבע. ככה הטבע רוצה. אז כל פעם איפה שיש שביעי, יש איזשהו חגיגה. וזה אנחנו יכולים לראות בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים. אולי ניכנס לזה יותר פעם הבאה. אבל עכשיו אנחנו נעצור פה.